שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת משפטים תשפ"ב. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מתחילה התורה את ענייני עבד עברי. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם הוא בא בלי אישה, הוא יצא בלי אישה. והאדון לא יכול לתת לו שפחה כנענית. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו אמו. אם הוא בעל אישה, זאת אומרת שהוא אדם נשוי שנמכר, אז האדון חייב כל זמן שהוא האדון והעבד עובד אצלו, הוא חייב לפרנס את אשתו והילדים. לכן, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו, אמו, היא מפסיקה לקבל משכורת. אם אדוניו ייתן לו אישה, כלומר, העבד הזה נשוי, התורה מרשה לאדון לתת לו שפחה כנענית כדי שיוליד ממנה ולדות, והוולדות האלה יהיו שייכים לאדון וישארו אצלו לעבוד, כי הם מיוחסים אחרי האמא שלהם ולא אחרי האבא. לכן אומרת התורה, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. על המילים האלה יש גם דרך של רמז, כמו שהתורה נדרשת בפשט רמז, דרש וסוד. אז על דרך הרמז מסבירים כך, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. הרי אדם כשהוא נולד בעצם הוא, מי זה האדם? האדם זה הנשמה. אלא מה? נשמה לא יכולה לצום ביום הכיפורים, ונשמה לא יכולה להניח תפילין, ונשמה לא יכולה לשמור שבת. לכן הדין הוא שנותנים לו גוף, שהגוף יעשה את העבודה, והנשמה נותנת את הפקודות. אם ככה, הגוף הוא עבד עברי. לכמה שנים קיבלנו את הגוף? התשובה היא, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. כך אומר בספר התהילים. אם כן, הגוף הזה שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. כשאדם מת, הגוף יוצא לפנסיה. הנשמה נשארת לתמיד. אז שש שנים יעבוד הגוף, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ועכשיו באה התורה ואומרת לנשמה כמה תנאים. תנאי ראשון, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. באת לעולם הזה בלי עבירות, נכון? אז לפחות, עוד לא דיברנו מה כן לעשות, אבל מה לא לעשות, לפחות תצא מפה כמו שנכנסת, בלי עבירות. אם בגפו יבוא בלי עבירות, בגפו יצא בלי עבירות. אם בעל אישה הוא, אם אדם זכה ולמד תורה, והתורה כידוע נקראת אשת חיל, שעל זה נאמר אשת חיל, מי ימצא? למה התורה נקראת אשת חיל? שהיא נקנית ב-48 קניינים בגימטריה חיל. כך כתוב במשנה במסכת אבות, התורה נקנית ב-48 קניינים. ואדם שזכה ללמוד תורה, כשהוא חי, התורה מנחה אותו. כמו שכתוב בפסוק, בהתהלך אחה, תנחה אותך. בשוך בך, כלומר כשאדם מת, תשמור עליך. והקיצותה, היא תשיחך בתחיית המתים. יש סיפור מאוד מאוד יפה שמופיע בספר הלילה איננו אפל. זה מדובר שם על יהודי בשם הרב רב יצחוק ברנשטיין. הוא סיפר לנכדה שלו את מה שעבר עליו בישיבות כשהוא עוד היה צעיר, והיא כתבה את זה בספר הלילה איננו אפל. אחד הסיפורים המרגשים, כשהרבי יצחוק הזה, כשהוא עוד היה ילד, קראו לו יצחק עלה, והוא היה בישיבת אוהל תורה בברנוביץ' אצל רבי חונון וסרמן. ב-1948 בברנוביץ' היה גם מרכז של חסידות סלונים, וראש הישיבה של סלונים, שהוא היה איש קדוש, איש תלמיד חכם עצום, קראו לו רב מוישה מידנר. רב מוישה מידנר למד את כל התורה, אבל מסכת יבמות עם המאירי, מאירי זה אחד מהראשונים, כל הזמן היה פתוח אצלו על השולחן. הוא מאוד מאוד אהב את מסכת יבמות עם המאירי. יום אחד התחילו ללמוד מסכת יבמות בישיבה של רב אלחונן וסרמן, ורב אלחונן ביקש מיצחק עלה, רב יצחק ברנשטיין, יצחק עלה, תלך בבקשה לרב מוישה מידנר ותבקש ממנו בהשאלה את המאירי על מסכת יבמות. הסיפור שהוא נכנס לרב מוישה מידנר, וכמובן המאירי היה פתוח על השולחן, ואמר לו שרב אלחונן מבקש את הספר. הרב רב מוישה מידנר נהיה חיוור, והוא אמר לו, אתה לא רואה שאני צריך את זה? הוא מסכן, כל כך ניבה לילד. אחרי זה רב מוישה מידנר אמר לו, טוב, תגיד לו שאני יכול לתת לו את זה לשבועיים. לא, ל13.5 יום. הוא ממש נבהל, אז הוא ביקש לרשום את זה. הוא לקח את הספר והלך לרב אלחונן וסרמן. הוא אמר לו, הרב, הוא הנה הספר, ורב מוישה מידנר אמר שהוא נותן את זה לשבועיים, לא לשבועיים, ל13.5 יום. ועכשיו רב אלחונן נהיה חיוור, ושאל, תגיד לו, תשלח אליו חזרה ותשאל אותו למה אי אפשר ליותר זמן. והוא הלך ושאל, הרב שואל, למה אי אפשר יותר זמן? רב מוישה מידנר אמר, כי אחר כך אני כבר לא אצטרך את זה. אחרי 13.5 יום, רב מוישה מידנר נפטר. ורב אלחונן וסרמן הספיד אותו בלוויה. מה היה ההספד? הוא אמר, רב מוישה, אני רואה את מסכת יבמות באה ללוות אותך. זה כל ההספד. אם בעל אישה הוא, אם זכית ואתה יודע תורה, אז ויצאה אשתו אמו, התורה תלווה את האדם לעולם הבא. ממשיכה התורה ואומרת, אבל אם אדוניו ייתן לו אישה, מה מדובר פה? יש בן אדם שהוא כישרוני מאוד, והוא בלי מאמץ גדול מצליח ללמוד הרבה הרבה. לא רק זה, הוא בכלל לא משתדל, וכבר יש לו חידושי תורה, והוא כותב אותם. אבל זה לא הוא, הוא לא התאמץ, הוא לא עמל בתורה. הוא רק כישרונות. אדוניו ייתן לו אישה. אם אדוניו ייתן לו אישה, כישרונות זה השם נתן. וילדה לו בנים או בנות, הוא כבר כותב חידושי תורה. אבל זה לא עסק. כי עסק התורה הוא רק בעמל. ולכן, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, הכישרונות הולידו לו את החידושי תורה האלה, אבל לא העמל של התורה. אתה יודע מה התוצאה? כשהוא ימות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. למה? כי הוא לא עמל בזה. והתורה נקנית בעמל, כישרונות זה השם נותן, זה לא חוכמה. אם אדם זכה גם בכישרונות והוא גם עמל בתורה, אדרבה ואדרבה. אבל רק כישרונות, בלי עמל אין פה כלום. האישה וילדיה תהיה לאדוניה, התורה והחידושים האלה, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה. והוא יצא בגפו, אין לו כלום. כי העמל, המסירות, זה מה שהשם מבקש מאיתנו. וכך מסבירים את זה על דרך הרמז. ואם כבר, אז נוסיף עוד מילה. היה בירושלים, היה חתן של רב אריה לוין, סליחה, היה בירושלים רב ישראל גוסטמן, והוא אמר לתלמידים שלו פעם, כתוב בגמרא במסכת נידה, שכאשר תינוק נמצא במאי אמו, בא מלאך ומלמד אותו את כל התורה כולה. אז שאל, אז כשאישה מעוברת נכנסת לחדר, צריכים לקום. יושב פה תלמיד חוכם עצום, אדם שיודע את כל התורה כולה, צריכים לקום. למה לא קמים? אז הוא אמר פשוט מאוד, כזה תלמיד חכם אבל לא עמל על זה, לא צריך לקום בשבילו. מלאך מלמד אותו זה, בלי עמל על זה לא צריכים לקום. כך מסבירים את זה על דרך הרמז. אנחנו ממשיכים הלאה, אומרת התורה, כי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה והפדה. לעם נוכרי, לא ימשול למוכרה בבגדו בה, כלומר, אחרי שהוא כבר קנה אותה, והוא לא רוצה להתחתן איתה, הוא לא יכול למכור אותה למישהו אחר. ואם לבנו היא עדנה, זאת אומרת, גם הבן יכול להתחתן איתה, זה נקרא מצוות ייעוד, אז בסדר גמור, אבל שאירה כסותה ועונתה לא יגרע, גם אם אחרת ייקח לו, אם יתחתן עם עוד אישה, אליה הוא חייב להתייחס כאל אישה רגילה, הוא לא יכול להגיד, ירי הייתה אמה, ירי הייתה עובדת אצלי, לא, התחתנת איתה, היא אשתך, ושאירה כסותה ועונתה לא יגרע. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, מה זה שלוש אלה? אומר רשי, הוא לא יעד אותה לעצמו, ולא יעד אותה לבנו, והיא לא היה בידה כסף לפדות את עצמה, אז כשהיא מגיעה או לנערות, או לשש שנים שהיא עבדה, ויצאה חינם, אין כסף. עכשיו, סתם באופן כללי צריכים לדעת, שהתורה אומרת כי ימכור איש את ביתו לעמה, זה נשמע נורא והיום, מה? אדם יכול למכור את הבת שלו? אלא הרמב״ם כבר אומר, אדם אסור לו למכור את ביתו לעמה, אסור. מתי זה יהיה מותר? אחרי שהאדם הזה נבח כבר ירד מנכסיו, הוא מכר את כל נכסיו, ואחר כך כבר מכר גם את המטלטלין, ואחר כך כבר הגיע למצב שאין לו כלום, אז לפני שילווה בריבית מותר לו למכור את ביתו לאמה. עכשיו, אם זה באמת ככה, אז המצב הוא שכשלאבא אין כסף בכלל ואין לו אפילו מטלטלין, איפה הילדה נמצאת? ברחוב. במקרה הזה אומרת התורה, יותר טוב שיקח אותה אדם שיעסיק אותה וייתן לה בית וייתן לה חינוך וייתן לה כל מה שצריך, כי יש לה את כל הזכויות, כמו שהתורה אומרת. אבל יותר טוב מאשר שתסתובב ברחוב. ועוד, אחרי שהוא קונה אותה, המצווה היא שהוא או בנו התחתנו איתה. טוב, כל זה שוב על דרך הפשט. בא רבינו הקדוש, רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, ואומר גם פה שיש כאן רמז. ומהו הרמז? כי ימכור איש, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר, השם איש מלחמה. כי ימכור איש את ביתו, ביתו זה עם ישראל, והוא מכר אותנו לעמה, הכוונה לבין הגויים, בגלל החטאים שעשינו. וכאן באה כנסת ישראל ואומרת, ריבונו של עולם, לא תצא כצאת העבדים, מכרת אותנו, סבלנו, אבל לא תצא כצאת העבדים אחרי שש שנים? מה התשובה? אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתם עדיין לא בסדר, איך אני אבדה אתכם? אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, אנחנו לא מקיימים את הייעוד שלנו. מה הייעוד שלנו? לקיים את התורה ואת המצוות, להיות בנים להשם אלוקינו. אז לכן, הוא לא פודה אותנו עדיין. אומרת כנסת ישראל, זה הטענה, אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, והפדה ריבונו של עולם, תפדה אותנו מבין האומות, שים לנו את דוד המלך בראשנו, את הסנהדרין בלשכת הגזית, בית המקדש בירושלים, ואתה תראה שאנחנו נהיה בסדר. לעם נוכרי, לא ימשול למוכרה בבגדו בה, תחזיר אותנו הביתה, תראה שאנחנו נהיה בסדר. ואם לבנו היא עדנה, כאן יש טענה חדשה, אומר האור החיים הקדוש, טענה חדשה של כנסת ישראל. אומרת כנסת ישראל, ריבונו של עולם, אמרת בני בכורי ישראל, שאנחנו הבן יחיד שלך, אז חטאנו? בסדר. אז לא מגיע לנו להיות בן יחיד. אבל כמשפט הבנות יעשה לה. למה? למה לא כמו אמריקה? למה לא כמו אנגליה? למה לא כמו צרפת? למה אנחנו פחות? אם לבנו יעדנה, הרי יעדת אותנו להיות הבן יחיד שלך. אז לכל הפחות כמשפט הבנות יעשה לה, כמו אנגליה, כמו צרפת. אם אחרת ייקח לו, ואם ריבונו של עולם, אתה החלטת לקחת אומה אחרת, ומה הכוונה? כתוב בגמרא, כל זמן שישראל בארץ ישראל, עם ישראל בארץ ישראל, וזוכים להיות כמו שצריך, אז השף היורד מן השמיים לעם ישראל, והאומות אוכלים רק ממה שנשאר. ועכשיו בגלות המצב הוא הפוך. האומות מקבלים ואנחנו אוכלים ממה שנשאר. וממילא אומרת כנסת ישראל, אם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו. שמה, שלקחת את האומות, אז לכל הפחות שעירה כסותה ועונתה לא יגרע ריבונו של עולם. מה זה שעירה? פרנסה. מה זה כסותה? כפשוטו. ועונתה, שיהא עונה לה בעת צרה ריבונו של עולם. תענה לנו בעת צרה. אנחנו צועקים, צועקים ולא לא רואים. ריבונו של עולם, ועונתה, לכל הפחות את זה, שיהיה עונה לנו בעת צרה, ומה חז"ל אומרים? מאז שנחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. גם כי אזעק ואשביה, סתם תפילתי. ממשיך האור החיים הקדוש, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, אם שלוש אלה שהפרנסה לא כמו שצריך, התפילה לא נענית, אז ריבונו של עולם, זה לא מספיק עונש? אם שלוש אלה לא יעשה לה, אז ויצאה חינם אין כסף, זה כבר מספיק בעצמו, עכשיו תתן לנו כבר לצאת מהגלות. כך מסביר האור החיים הקדוש, דברים נפלאים ביותר, ובואו נתקדם להמשך הפרשה. אומרת התורה, וכי יריבון אנשים ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, כלומר הוא נשאר חי והוא גם עברי, אז הדין הוא וניקה המכה, לא הורגים את זה שנתן את המכה, אבל רק שבטו ייתן ורפו ירפא. שבטו זה מה שהוא יתבטל מהמלאכה כל ימי המחלה הזאת, הוא צריך לשלם לו חמישה דברים: נזק, ריפוי, שבט, בושת. כל הדברים האלה, מה שהוא הפסיד נותנים לו, מי שיקה צריך לשלם את זה. עכשיו ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. מה הדין אם זה שנתן את המכה אומר אני רוצה לרפא, אני הרי רופא, אני רוצה לרפא, אז כמובן שהוא יכול להגיד לו, תשמע, אני רואה אותך, אני נהיה חולה עוד יותר, אני לא יכול שאתה תרפא אותי, אני רוצה רופא נורמלי. הוא יכול להגיד את זה. טוב, אבל על כל פנים, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, למה יש לו רשות ולמה הייתי חושב שלא יהיה לו רשות? התשובה היא, לפי אמונתנו, אם חס וחלילה בן אדם חולה, אז מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? אומרת התורה, לא. מכאן שניתנה הרשות לרופא לרפא, מותר לרופא לעשות את הדברים האלה. אמנם שהרמב"ן אומר, מה לרופא בבית יראי השם? מה לרופא בבית יראי השם? מה זאת אומרת? כן, אם אתה אדם באמת שמאמין בדברים האלה שאנחנו אומרים, אז למה אתה הולך לרופא? אבל כבר נהגו כל העולם שהולכים לרופא, והרופא יש לו רשות לרפא, והכל טוב ויפה. הכל בסדר. מה שכן, אמרו חז"ל, הטוב שברופאים לגיהנום. וזה פלא גדול. למה? מה עשה הרופא? בסך הכל עזר לבני אדם. למה אתה אומר הטוב שברופאים לגיהנום? אז כנראה שההסבר העיקרי בזה, זה שבן אדם שמחזיק את עצמו לטוב שברופאים, והוא לא חושב שהוא צריך להתייעץ עם רופאים אחרים, לעשות קונסוליום, לחשוב ביחד, אולי הדרך שאני אומר לא מספיק טובה, אולי יש דרך יותר טובה, ועוד כהנה וכהנה, אז הוא מחזיק מעצמו שהוא הטוב שברופאים, לכן הוא הולך לגיהנום. כי מי יודע כמה נפשות הוא הרג מהגאווה הזאת שלא נותנת לו להתייעץ עם אחרים. יש כאלה שמוסיפים שבתפילת 18 יש 18 ברכות, ואחת מהן רפאינו השם ונרפא. אבל אם יש רופא כזה שהוא מתפלל רק 17 ברכות, רפאינו הוא לא מתפלל, כי אני הרופא. אתה הטוב, טוב בגימטריה זה 17, אתה הטוב שברופאים, ואתה לא מתפלל לשם שירפא, אם ככה, לגיהנום. זה אותו בעצם הסבר כמו מקודם, עם רמז נוסף. אבל רבותיי, יש כאלה שאומרים פה דבר נפלא. בחובות הלבבות כותב שהמצווה הזאת שנקראת איסור לשון הרע, הרי היא מצווה חמורה מאוד, והמצווה הזאת כתוב עליה בחובות הלבבות עד כדי כך האיסור של לשון הרע, שאם חס וחלילה אדם מדבר לשון הרע על חברו, כל המצוות של האדם שדיבר עוברות לזה שעליו דיברו, וכל העבירות של זה שעליו דיברו עובר לזה שדיבר. עד כדי כך זה חמור. אם ככה, מי זה הרופא הכי טוב בעולם? מי שמדבר עליי לשון הרע. למה? לקח ממני את כל העבירות שיבוא כל יום. הוא לקח ממני את כל העבירות שלי. זה הרי הטוב שברופאים. אבל לאן הוא הולך עם הלשון הרע הזה? לגיהנום. הוא הטוב שברופאים, הוא לקח ממני את כל העבירות. אבל עם זה הוא ילך לגיהנום, חבל. אם אדם היה יכול לשתוק כל הזמן, היה הכי טוב בעולם. ועל כל פנים, אנחנו מדברים, אבל צריכים מאוד מאוד להיזהר, ולפעמים נכשלים. צריכים להיזהר בזה מאוד מאוד. מה הדין אבל? אדם בא וביקש סליחה, דיברתי עליך לשון הרע. עכשיו אין לי חשק לסלוח לו. למה? אם אני אסלח לו, אז מה, הכל חוזר לקדמותו, לא? אז לא כדאי לי. אז שאלו פעם את הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, איך יהיה? אז הוא אמר, מלסלוח עוד אף אחד לא יפסיד. אתה שואל אותי איך זה מסתדר בשמיים? אין לי מושג. אבל מלסלוח עוד אף אחד לא יפסיד. הוא לא חייב לסלוח. אם אדם מוציא שם רע על חברו, לא חייב תמיד לסלוח לו. ובפרט אם הוא ממשיך. אבל אומר מלסלוח עוד אף אחד לא יפסיד. איך זה מסתדר בשמיים? אין לי מושג. אבל בוודאי שלא מפסידים. מלעשות טוב לשני עוד אף אחד לא יפסיד בעולם. טוב, בסוף הפרשה, אחרי שהתורה מפרטת המון המון הלכות, ובפרט הלכות של דיני ממונות, של נזיקין וכולי, אחרי כל זה התורה הולכת למעמד הר סיני. ואף על פי שמעמד הר סיני היה כבר בשבוע שעבר, אבל לא, באמת, היום החמישי של ששת ימי הגבלה, היום החמישי של ששת הימים שמראש חודש סיוון עד מתן תורה, היום החמישי מתואר כאן בסוף פרשת משפטים. וכך כתוב בפרק כ"ד בפסוק א', ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו בכלל. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם כל אחד. ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשניים עשר שבט. לשניים עשר שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. איך יכול להיות בדיוק חצי? אומר רש"י, בא מלאך וחילק את הדם. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. מה זה ספר הברית? אומר רש"י, מבראשית עד מתן תורה, והמצוות שנצטוו במראה. מה המצוות שנצטוו במראה? זה כבר למדנו בפרשת בשלח. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. זה מצוות שבת, כיבוד אב ואם ודינים, כלומר להעמיד דיינים. את זה כבר היה כתוב בספר הברית, ואת זה הקריא להם משה רבינו ערב מתן תורה. ועל זה אמרו כל העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זו האמירה המפורסמת הגדולה הזאת, נעשה ונשמע. הקדימו את הנעשה לפני שנשמע, אז איך זה יהיה? עוד לא שמענו. התשובה היא, אבא אומר לי, אתה מוכן לעשות בשבילי משהו? מה אני עונה? בטח אבא. אתה עוד לא יודע מה אמרת? התשובה היא, אתה אבא שלי, אתה אוהב אותי, אז בטח לא תצווה אותי דבר שאני לא יכול לעמוד בו. לכן נעשה ונשמע. וזה אני מוכן לעשות הכל, עכשיו בוא תגיד לי מה. עם ישראל היה להם ביטחון בהשם, שלא יצווה דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. אז כולם אמרו, אין בעיה, נעשה. ואת זה הם אמרו עוד לפני הנשמע, וזה היה דבר גדול מאוד. השם שאל את המלאכים, מי גילה רז זה לבניי? מי אמר להם לדבר ככה? איך הם ידעו להגיד כזאת מין מסירות? נעשה עוד לפני שנשמע. כן, אנחנו נעשה הכל, רק תגיד לנו מה. זה באמת דבר גדול מאוד, ועל הנעשה ונשמע הזה קיבלנו הרבה הרבה שכר, ובפרט שני כתרים ירדו מלאכי השרת ושמו לכל אחד מעם ישראל כתר, שני כתרים על הראש, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. יפה מאוד. עכשיו, רבי יעקב קמינצקי היה פעם בחיידר. רבי יעקב קמינצקי היה רב גדול בארצות הברית, ראש ישיבה. הוא נכנס פעם לחיידר של ילדים קטנים, והוא שאל אותם, ילדים, היה מתאים שכל אחד יגיד, אעשה ואשמע. איך יכול להיות שאני אענה בשם מישהו אחר? כל העם אומרים, נעשה. מאיפה אתה לוקח את זה? אולי הוא לא יסכים. אז ילד אחד חמוד קם ואמר, הרב, כששואלים מי רוצה שוקולד, מה עונים? כולם. איך אתה יודע שגם השני אוהב? לא, שוקולד כולם אוהבים. אמר הילד הזה, עם ישראל הבינו שמה שהשם נותן זה כאלה מצוות מתוקות, כזאת תורה נהדרת, שכולנו יודעים מראש שאנחנו כולנו רוצים. שואלים מי אוהב שוקולד? כולם אוהבים את השוקולד. נעשה ונשמע. כי באמת כזאת תורה מתוקה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, כאלה מצוות נהדרות, אבל המתיקות של התורה עצמה היא כל כך יפה, כל כך טובה, ועל זה נאמר, תועמיה חיים זכו, וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו. אין, טעמו וראו כי טוב השם. כל אדם שנכנס ומתחיל ללמוד, רואים מיד נמשך. למה? זה כל כך מתוק, כל כך טוב, כל כך הגון. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מספרת הגמרא שיום אחד ראה אחד הצדוקים את רבה שהוא יושב ולומד. הוא היה כל כך שקוע בלימוד, הוא לא שם לב שהוא דורך על האצבע של עצמו, וממש יצא מהאצבע דם, הוא לא שם לב. אמר לו אותו צדוקי, אתם הייתם ככה ונשארתם ככה, עם פזיז, הקדמתם את הפה לאוזניים, אמרתם נעשה ונשמע, אתם עם פזיז, והנה נשארתם ככה. דורך על האצבע לא שם לב, מה יש לך? ענה לו רבה, אנחנו בתמימות היינו ותמימות נשארנו, אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא כמו אבא, ואנחנו יודעים שאבא לא יצווה אותנו דבר קשה מדי. לכן אמרנו נעשה ונשמע. אתם הייתם עבדים, נשארתם עבדים, אתם לא סומכים עליו, וזה ההבדל בינינו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אבא, הוא רק יביא לנו דברים טובים. זהו. מוריי ורבותיי, לסיום אני רוצה לספר סיפור ששמעתי השבוע שממש שווה את ליבי. קרוב משפחה של רב ניסים קרליץ, זכר צדיק לברכה, בא אליו ואמר לו, הרב, שמעתי שאתה הפסקת לאכול עופות, כי יש לך חששות מסוימים לגבי הכשרות, לא ניכנס לעומק הנושא עכשיו, אבל העיקר, שמעתי שאתה הפסקת לאכול, והשאלה שלי, האם כדאי שגם אני אפסיק לאכול? אמר לו רב קרליץ, לא, אתה יכול לאכול את זה לכתחילה. אין שום חששות. אמר לו, אז למה הרב לא אוכל? אמר, זה לא נוגע לך. טוב, עבר זמן ויום אחד אותו קרוב משפחה ראה שהרב ככה במצב רוח טוב, אז אמר הרב, אם מותר וטוב, הכל בסדר עם העופות, למה אתה לא אוכל? אמר לו, אצלי זה משהו אחר, אני אסביר לך. אני שמעתי שיש חששות לגבי העופות, והחלטתי ללמוד את הסוגיה יותר עוד פעם כדי לראות אם צודקים אלה שאומרים שיש חששות. אבל פחדתי, אם אני ממשיך לאכול עופות ועכשיו אני הולך לברר את הסוגיה, אז זה נקרא לברר? הרי אני לא נקי. אם אני ממשיך לאכול את זה ותוך כדי זה אני מברר, זה אומר שאני נגוע בדבר, אני רוצה שזה יהיה מותר, כי הרי אני אוכל את זה. אז באתי הביתה ואמרתי לרבנית שאני קיבלתי על עצמי, יותר אני לא אוכל עופות. ואז ישבתי ללמוד את הסוגיה בנקיות, והתברר לי שמותר. אז מותר לכתחילה, אבל אני לא יכול כי כבר קיבלתי על עצמי. זה נקרא אנשי אמת, אנשי חיל. זה מה שמשה רבינו חיפש, וזה מה שזכינו כשקיבלנו את התורה. אנשי אמת, אנשי חיל, גיבורים גדולים בתורה המתוקה שכולנו קיבלנו אותה ואמרנו נעשה ונשמע. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.